שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף נ"א במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים באמצע עמוד א', נלמד עד אמצע נ"ב עמוד א', והשיעור היום יהיה רבע שעה. הנושא שלנו היום זה הסוג טריפה הבא שיש במשנה בתחילת הפרק, וזה טריפה של בהמה שנפלה מן הגג. עכשיו נשים לב שהטריפה הזאת קצת יוצא דופן משאר הטריפות במשנה, כי בשאר הטריפות מדובר בפגם שהוא ברור, כמו שניקה ובשת. לעומת זאת כאן מדובר רק בחשש, כלומר בגלל שהיא נפלה מהגג אנחנו חוששים שהאיברים הפנימיים שלה יתרסקו, ולכן היא טריפה. זאת הטריפה שנדבר עליה היום, והדין של הטריפה זה שאם היא עמדה אחרי הנפילה או שעברו 24 שעות, אז בודקים אותה ואם הכל בסדר היא מותרת. אבל תוך כדי 24 שעות ושהיא גם לא עמדה, אז אם שחטו אותה זה כבר לא יעזור לבדוק והיא תהיה טריפה. עכשיו את הדיון על טריפת נפולה נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על מתי חוששים לנפולה, בחלק השני נדבר על מה הדין של נפולה, ובחלק השלישי עוד פעם על מתי חוששים לנפולה, אלא שנתמקד באוף. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, מתי חוששים לנפולה זה נגמר בערך באמצע עמוד ב'. בעניין הזה הגמרא תביא שישה מקרים, ונראה אותם לא לפי הסדר, אלא נחלק אותם לשתי קבוצות. בקבוצה הראשונה, שזה מקרים א', ו' וג', נדבר על מקרים שבהם היא באמת נפלה, ובכל זאת לא תמיד חוששים לנפולה. בקבוצה השנייה, שזה מקרים ב', ד' וה', נדבר על מקרים שבהם היא לא נפלה, אבל היא חטפה מכות מסיבות שונות שאולי זה נחשב כנפולה, נראה מתי כן ומתי לא. אז אנחנו מתחילים בקבוצה הראשונה, כאמור מקרים שבהם היא נפלה ובכל זאת לא תמיד חוששים לנפולה, ונתחיל במקרה הראשון, שזה באמת גם המקרה הראשון בגמרא, כאמור בערך באמצע עמוד א'. אז המקרה הראשון זה דין שמחדש רבונה, והדין הזה בנוי על שתי הנחות. הדין שהוא מחדש זה שאם עזבתי את הבהמה על הגג של איזשהו מבנה, וכשחזרתי אני רואה שהיא למטה והיא לא זזה. אומר רבונה, במקרה כזה לא צריך לחשוש לדין של נפולה. למה? אז זה בנוי על שתי הנחות. הנחה אחת זה שכל עוד לא ראינו שהיא נפלה, אני יכול להניח שהיא לא נפלה, אלא ניסתה לרדת בכוונה. הנחה שנייה זה שכשבהמה יורדת בכוונה, אפילו אם בסוף היא לא ממש הצליחה והיא כן נפלה ונפצעה, זה לא נקרא נפולה, כי גם אם היא נפלה קצת, היא קצת יודעת לשים את הרגליים בצורה כזאת שזה לא יפצע אותה לגמרי, ולכן לא חוששים לריסוק איברים. אז אלה שני החידושים שבתוך החידוש של רבונה, עוד פעם שמניחים שהיא ירדה בכוונה, ושאם ירדה בכוונה היא לא נפולה, אפילו אם היא נפצעה. עכשיו רק בשביל להעביר את החידוש, הגמרא מביאה סיפור על הקדיש של רבינה שזה קרה לו, אבל הוא לא ירד מהגג דרך הקיר החיצוני של הבניין, אלא הוא ירד דרך הערובה. ואמר על זה רבשי שאפילו כאן שאין לה במה להתעלות כי אין שם שום קיר, בכל זאת יודעת לסדר את הנפילה שלה בצורה טובה, ולכן אין כאן חשש לנפולה. עד כאן עיקר הסעיף הראשון. בסוגריים, הגמרא מסיימת את החלק הזה בסיפור, אגב הסיפור על הקדיש של רבינה, על כבשה שהיא לא נפלה, אבל משום מה היא גררה את הרגליים האחוריות, אז רבינה חשש שאולי השדרה שלה נפסקה, ואז היא טריפה, וכשבדקו זה באמת מה שקרה, אבל בכל זאת, כיוון שזה נדיר, אז הלכה למעשה לא צריך לחשוש לזה, אלא כמו שרבי יאמר אמר, שמניחים שזה פשוט התכווצות שרירים, ואז זה לא טריפה. עד כאן הסוגריים על המקרה הראשון, בזה הגענו בערך לרבע התחתון של עמוד א', ועכשיו אנחנו מדלגים למקרה השישי, שזה בערך ברבע העליון של עמוד ב'. אנחנו מדלגים למקרה הזה, כי גם כאן מדובר בבהמה שברור לנו שהיא נחוותה על הקרקע, ובכל זאת לא חוששים לנפולה. במה מדובר? בזה שבבית המטבחיים, לפני שהיו שוחטים, היו כאלה שהיו זורקים את הבהמה על הקרקע, ואומרים רב נחמן, וגם אחר כך רב יצחק בר שמואל בר מרתא, שהסביר לפי רב, שבמקרה כזה לא חוששים לנפולה, כי גם כאן, כיוון שהיא יודעת שהיא הולכת ליפול על הקרקע, היא מכינה את עצמה לנפילה, וממילא הפגיעה לא כל כך קשה, ולכן לא חוששים לריסוק איברים. אז זה היה המקרה השישי, ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה למקרה השלישי, זה נמצא בעמוד א' בשורה הראשונה לפני השורות הרחבות. גם במקרה הזה נדבר על בהמה שלמרות שהיא נפלה מגובה, זה לא תמיד נחשב נפולה, וזה לגבי גנבים שגנבו אילים ויש גדר, ובשביל לעבור את הגדר הם צריכים לזרוק את האילים לעבר השני של הגדר. אז אומר רב מנשה שזה תלוי, אם הם זורקים אותם תוך כדי הגניבה, הם כמובן לא רוצים שהבהמה תהיה טריפה, ולכן הם זורקים את האילים בזהירות שהם יפלו על המותניים, וכך זה לא פוצע אותם וזה לא נחשב נפולה. אבל אם אחרי שהם זרקו אותם החוצה הם התחרטו ומחליטו לזרוק אותם חזרה פנימה, אז כאן זה תלוי למה הם התחרטו. אם הם התחרטו כי הם שמעו את הסירנות של המשטרה, אז כמובן שהם זורקים אותם כמה שיותר מהר, הם לא נזרים, וממילא זה נחשב טריפה. אבל אם הם התחרטו כי הם רצו לעשות תשובה, אז הם לא זורקים אותם סתם, אלא הם רוצים להחזיר אותם במלואם לבעל הבית, ולכן הם נזרים גם כאן וזורקים אותם רק על המותניים, ואז הם לא יהיו טריפה. עד כאן הקבוצה הראשונה של המקרים בחלק הראשון של השיעור, שראינו שלושה מקרים שבהם ברור לנו שהיא נפלה ולא תמיד זה נחשב נפולה. עכשיו נראה את הקבוצה השנייה של המקרים, שגם כאן נראה שלושה מקרים, שכאן לא מדובר על בהמה שנפלה, אלא היא קיבלה מכות אחרות, ולפעמים זה נחשב נפולה ולפעמים לא. המקרה הראשון שנראה שבגמרא זה מקרה ב', זה נמצא בגמרא ברבע התחתון של עמוד א', וזה הדין שרב הונא אומר לגבי מלחמת שברים. אומר רב הונא שעצם המכות שהם חוטפים תוך כדי המלחמה, אפילו שמאוד כואבים להם, זה לא גורם להם לחשב לנפולה, כלומר אין חשש לריסוק איברים, אבל אם הם גם נפלו על הקרקע, אפילו שזה לא היה מגובה של 10 טפחים, אז כן יש חשש לריסוק איברים. עד כאן המקרה הראשון. המקרה השני בקבוצה הזאת זה דילוג של כמה שורות, זה נמצא בשורה הרביעית, בשורות הרחבות בעמוד א', וזה הדין של רב יהודה בשם רב לגבי אדם שמכה את הבהמה במקל. אז אומר רב יהודה, בשביל שמקל יגרום לריסוק איברים, צריך שהחלק הכואב של המקל יפגע באמצע עמוד השדרה ולא באחד מהקצוות, כלומר ליד הזנב או ליד הראש. מה זה החלק הכואב? אז זה תלוי. אם מדובר במקל שהוא לא חלק, כלומר שיש בו עדיין תקשרים של הענפים שהיו מחוברים, אז כל בליטה כזאת זה החלק הכואב, וממילא לא משנה כל כך איפה הוא פגע, אז זה תמיד יגרום לריסוק איברים. אבל אם מדובר במקל חלק, אז החלק הכואב זה הקצה של המקל, וממילא בשביל שזה יגרום לריסוק איברים, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהוא עומד בצד הבהמה ומקל לרוחב הבהמה, כך שזה פוגע בדיוק באמצע עמוד השדרה. אפשרות שנייה זה שהוא עומד או ליד הראש או ליד הזנב, ואז מכה אותה לאורכה, אז היא יפגע באמצע רק אם המקל הוא קצר, כלומר שהוא נגמר באמצע עמוד השדרה, ולא שהוא ארוך, שאז המכה נגמרת בקצה השני של הבהמה ולא באמצע הבהמה, ואז לא חוששים לריסוק איברים. זה היה המקרה השני בקבוצה הזאת, ועכשיו המקרה הבא, שזה גם המקרה הבא בגמרא, זה לגבי בהמה שנולדה. אומר רב נחמן, שתי שורות מתחתית עמוד א', הייתה הווה מינה שכל בהמה שנולדת נחשבת נפולה, כי הרי תוך כדי תהליך הלידה היא עוברת במקום צר מאוד, וזה תהליך לא פשוט, לכן מחדש רב נחמן שבהמה שנולדת לא נחשבת נפולה. עכשיו הראשונים מקשים שלכאורה זה ברור, אז הראשונים נותנים הסברים שונים מה בדיוק רב נחמן חידש. כאן הזכיר את הרמב"ן שהוא אומר שהחידוש הוא שאפילו שהאימא התקשתה בלידתה יותר מהרגיל, בכל זאת הוולד לא נחשב נפולה. אז זה החידוש של רב נחמן, ועכשיו הגמרא תביא שלושה ניסיונות להוכיח דברי רב נחמן מברייתות, שגם בהם עולה שמותר לאכול בהמה שנולדה כבר ביום הראשון ולא צריך לחכות מעת לעת, או שהבהמה תעמוד, כלומר שהיא לא נחשבת נפולה כמו רב נחמן. מה הברייתות? אז ברייתה אחת רב מביא לגבי תינוק בן אדם שיש לו זיווה כבר ביום הראשון שהוא נולד, ואומרת הברייתה שזה נחשב זיווה וזה מטמא. עכשיו הרי יש דין שזיווה מטמאת רק אם היא באה מעצמה, אבל אם היא קרתה מאיזושהי סיבה חיצונית כמו איזושהי מכה, אז זה לא מטמא. וממילא אם היינו אומרים שהלידה היא כזאת טראומה שיכולה לגרום לוולד להיות נפולה, אז ודאי שיכולה לגרום לזיווה, ואז יוצא שביום הראשון נאמר שהוא לא זב, כי יכול להיות שזה כתוצאה מהטראומה של הלידה. אלא מכאן ראיה שהלידה היא לא כזאת מכה לוולד, זאת הראיה הראשונה. הראיה השנייה והשלישית הם לגבי בהמה, שתן מדברות על מוקצה והן באות להוכיח שמותר לאכול את הבהמה כבר ביום הראשון. הראיה השנייה היא מברייתא שאומרת שעגל שנולד הוא לא מוקצה ואפשר לשחוט אותו ולאכול אותו ביום טוב. הראיה השלישית אומרת דבר דומה לגבי בהמת בכור שנולדה עם מום, שהיא לא מוקצה ומותר לשחוט ולאכול בו ביום. עד כאן שלושת הראיות לרב נחמן שהלידה לא גורמת לחשש של ריסוק איברים, אבל את כל הראיות הגמרא דוחה. את הראיה הראשונה והשנייה הגמרא דוחה ואומרת שאולי שם מדובר ביוצא דופן, שאז כמובן אין חשש לריסוק איברים, אבל בלידה רגילה אולי יש חשש. את הראיה השלישית הגמרא לא יכולה לדחות כך, כי הרי מדובר בבכור, ואם נאמר שזה יוצא דופן אז הבכור הוא לא קדוש, אלא אומרת הגמרא שאולי שם מדובר דווקא שאחרי שהוא נולד הוא עמד על רגליו, שאז כאמור כבר אין חשש לריסוק איברים, אבל אם הוא לא עמד אולי יש חשש, וממילא אין מכאן ראיה לרב נחמן שהלידה לא גורמת לחשש לריסוק איברים. בסוגריים לעיר שלפי הרמב"ן שאמר שכל החידוש זה דווקא כשהתקשתה בלידתה, אפשר גם כן לדחות ולומר שבברייתות מדובר שהאימא לא התקשתה לידתה. עד כאן החלק הראשון של השיעור שבו דיברנו על מתי חוששים לנפולה ומתי לא, בזה גם לקצת לפני אמצע עמוד ב'. אנחנו עוברים עכשיו לחלק השני של השיעור שבו נדבר על הדין של נפולה, ונחלק את הדיון כאן לשלושה שלבים. השלב הראשון זה הדין הבסיסי. כאמור בהקדמה, החשש שלנו זה לריסוק איברים, ובשביל לשלול את החשש יש שתי אפשרויות. או שנראה שהיא עמדה על רגליה אחרי שהיא נפלה, או שעברו 24 שעות והיא לא מתה. שתי אפשרויות אלו מורידות את החשש לריסוק איברים, אבל גם זה לא מספיק. אחרי שהורדנו את החשש לריסוק איברים, עדיין יכול להיות שהנפילה גרמה לה לבעיה נוספת, ולכן גם צריך לבדוק. עוד מעט נראה מה בדיוק צריך לבדוק. אז זה הדין הבסיסי, ועכשיו לדין הזה נראה שלוש הערות. הערה אחת, מה קורה אם אחרי שהיא נפלה, היא לא רק עמדה, אלא היא אפילו הלכה. האם גם אז עדיין צריך לבדוק, או שאם היא הלכה, אז ברור שהיא בסדר לגמרי. אז בזה יש מחלוקת, רב יהודה אומר בשם רב שאז כבר לא צריך שום בדיקה, רב חייא ברש"י אומר שעדיין צריך. זאת הערה אחת. הערה שנייה, לגבי אותה עמידה או הליכה שדיברנו עליה, אומרת הגמרא שלא צריך שהיא ממש תעמוד או ממש תלך, אלא מספיק שהיא מתחילה את הפעולה. מה זה מתחילה? אז לגבי הליכה, אומר רב, מספיק שהיא הרימה את הרגל בשביל להתחיל ללכת. לגבי עמידה יש מחלוקת, רב אומר שמספיק שהיא פשטה את ידה בשביל לעמוד. רב חיסטה מקל עוד יותר ואומר שאפילו מספיק שהיא רק נערה את ידה. זאת הערה שנייה. והערה שלישית, זה מה זה אותה בדיקה שצריך לעשות לגבי שאר הטרפות? איזה טרפות אנחנו צריכים לבדוק? אז המיימר אומר בשם רב דימי שבודקים כנגד בית המאיים לבדוק שלא נקרעה רוב הקרס או שלא נקבו המאיים. רב פאפה מצריך יותר ואומר שצריך לבדוק את כל בית החלל בשביל לבדוק גם את הצלעות ואת החוליות. אבל אומר רב אשי את הסימנים, כלומר הקנה והוושת, זה לא צריך לבדוק כי הם לא נפגעות מהנפילה. עד כאן החלק השני של השיעור שדיברנו על הדין של נפולה ואמרנו שצריך או עמידה או מעט לעט ובנוסף לזה בדיקה. וזה הגענו לשורה השנייה, בשורות הרחבות בעמוד ב', ואנחנו עוברים לדבר על נפולה בעוף. כי את החלק הזה של השיעור נחלק לשני נושאים. הנושא של החלק הראשון זה החומר שעליו נפל העוף, כשכמובן ככל שהחומר קשה יותר זה יותר יגרום לחשש לריסוק איברים. אז הגמרא עוברת עכשיו על 9 חומרים שונים, ואומרת האם זה נחשב קשה או רך, כשיש כאלה שזה גם תלוי באיזה מצב בדיוק מדובר. אז הדבר הראשון זה מים, כלומר עוף שצנח לתוך המים, אומרת הגמרא שזה נחשב קשה ולכן חוששים, אבל כמו שבבהמה אם היא הלכה אז ראינו שאולי לא צריך לחשוש, גם כאן במים, אם היא שטה לא בגלל הזרם של המים אלא כי עדיין יש בכוח, אז מספיק שהיא שטה מלוא אורכה כבר אז לא צריך לחשוש. אז זה היה החומר הראשון. החומר השני זה סדין שהוא מתוח בין עמודים. אז אם זה מתוח ויש רק שכבה אחת בסדין אז זה קשה וחוששים. אם זה לא מתוח או אפילו אם זה מתוח אבל מדובר בסדין כזה שהוא כמה שכבות, כלומר הוא מקופל ואז מתחו אותו, אז כיוון שזה מקופל אי אפשר למתוח אותו ממש, ולכן זה לא נחשב קשה ולא חוששים. הדבר השלישי זה רשת, כשהרשת עצמה היא נחשבת רכה, אבל ברשת יש קשרים, אז אומרת הגמרא שזה תלוי מה הצפיפות של אותם קשרים, אם הם צפופים אז חוששים, אם הם רחוקים אז לא חוששים. הדבר הרביעי זה פשטן, כשלגבי פשטן הגמרא מביאה 4 מצבים שונים עם חלוקות שונות. מצב אחד זה שהעוף נפל על חבילות פשטן, שכאן זה תלוי איפה על החבילה הוא פגע. אם הוא פגע באמצע החבילה הזאת פגיעה ישירה וחוששים, אבל אם הוא פגע קצת בצדדים, כך שהוא לא נתקע ואז נעצר מיד, אלא הוא פוגע ואז ממשיך הלאה בנפילה, אז המכה היא לא כל כך קשה ולא חוששים. זה מצב אחד. מצב שני זה שהוא פגע בפשטן שהיה מפוזר על הקרקע, אז כאן זה תלוי באיזה שלב של עיבוד אותו פשטן היה. אם רק קדשו אותו אז עדיין קשה וחוששים, אם קדשו וסרקו אותו שזה מוריד את כל החלקים הקשים, אז זה כבר רך ולא חוששים. המצב השלישי בפשטן זה ביזרי, שהמאירי מפרש שזה אגודות קטנות. כאן אומרת הגמרא שתמיד חוששים כי יש בו קשור וזה כמו קשרים. והמצב הרביעי בפשטן זה הנאורת, כלומר מה שנושר אחרי שמסרקים את הפשטן, שכאן זה תלוי עד כמה זה דק. אם זה דק רגיל אז כן חוששים, אם זה דק מאוד אז זה נהיה רך יותר ואז לא חוששים. עד כאן לגבי פשטן. החומר החמישי זה נברה, שזה סיב של הדקל, שבאופן עקרוני חוששים אלא אם כן חילקו אותו לרצועות שאז זה רך ולא חוששים. החומר השישי זה אפר, שאם הוא מנופה אז חוששים, אם הוא לא מנופה אז הוא עדיין אוורירי ולא חוששים. את החומר השביעי והעשירי נעשה ביחד. השביעי זה חול, העשירי זה גרעינים. העיקרון לגבי שניהם זה שאם הם חלקים אז כשנופלים לתוכם זה כמו שנופלים לתוך פוף, שזה כמובן רך מאוד. אם הם לא חלקים אז נהיה גוש קשה ואז כן חוששים. מתי הם חלקים ומתי לא? אז לגבי חול, בחול גס חוששים, בחול לא גס לא חוששים. לגבי גרעינים, בחיטים וסעורים ובטלטן וחמצי שזה חומוס הם לא מחליקים ולכן חוששים. בקטניות ואפולים הם מחליקים ולכן לא חוששים. זה היה החומר העשירי. עכשיו נחזור לשמיני, שזה אבק דרכים, שבזה תמיד חוששים. והתשיעי, שזה תבן, אז זה תלוי שאם זה בחבילה אז חוששים, אם זה לא בחבילה אז מפוזר וזרח ולא חוששים. עד כאן הנושא הראשון בתוך החלק השלישי של השיעור לגבי נפילת עוף, ועכשיו הנושא השני והאחרון, שזה ברבע העליון של נ"ב עמוד א', זה לגבי עוף שנלכד במלכודת של דבק. מה שהם היו עושים זה שהם היו שמים במקום גבוה קרש עם דבק, ועוף היה נוחת עליו, ואז הכנפיים שלו היו נדבקות באותו קרש, ואז כשהוא היה מנסה לעוף הוא לא יכל לעוף, ולכן הוא היה נוחת על הקרקע והיו תופסים אותו. אז האם הנפילה הזאת גורמת לו להיות טרפה או לא? אז בזה יש מחלוקת אמוראים. רב אשי אומר שלא, והוא מתיר. המאמר אומר שכן, והוא אוסר. עכשיו, באיזה מקרה בדיוק הם נחלקו? אז כאן זה תלוי האם רק כנף אחת או שתי הכנפיים נתפסו. כלומר, ברור שאם רק כנף אחת נתפסה, יותר קל לו לנחות בצורה טובה מאשר אם שתי הכנפיים נתפסו. אז האם רב אשי שהתיר, התיר אפילו כששתי הכנפיים נתפסו? והאם המאמר שאסר, אסר אפילו כשרק כנף אחת נתפסה? והאם המאמר שאסר, אסר אפילו כשרק כנף אחת נתפסה? אז בזה יש שתי כדאמרי. איכדאמרי אחד אומר שבכנף אחת, לפי כולם זה מותר, כי יכולה להצליח לנחות בצורה טובה, והמחלוקת היא בשתי כנפיים שהמאמר אומר שהיא לא יכולה לנחות, אבל רב אשי אומר שבכל זאת יכולה להתאמץ עם עקבי כנפיה, כלומר החלק שמחובר יותר לגוף, יכולה כך לפחות שהיא תנחת בצורה קצת יותר טובה, ולכן היא לא טרפה. זה איכדאמרי ראשון. איכדאמרי שני אומר בדיוק להפך, שבשתי כנפיים ברור שהעוף אסור, והמחלוקת היא בכנף אחת, שרב אשי מתיר כי עם כנף אחת יכולה לנחות בצורה סבירה, אבל המאמר אוסר כי אומר שברגע שלעוף אין שימוש בכנף אחת, הוא גם לא מצליח להשתמש בכנף השנייה, ולכן היא תתרסק והיא אסורה. בזה הגענו לנקודתיים באמצע נ"ב עמוד א'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. דיברנו היום על טריפה של נפולה, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על מתי חוששים לנפולה, ראינו שישה מקרים שונים וחילקנו אותם לשתי קבוצות. בקבוצה אחת ראינו שלושה מקרים שהיא נפלה, אבל בכל זאת היא לא תמיד נפולה. מקרה אחד זה שהיא ירדה מעצמה, ולא רק אם היא ירדה דרך הקיר, אלא אפילו שהיא ירדה דרך הערובה, בכל זאת היא לא נחשבת נפולה. מקרה שני זה שזורקים אותה בבית המטבחיים, כיוון שהיא יודעת שהיא הולכת ליפול, היא מכינה את עצמה והיא לא נפולה. ומקרה שלישי זה הגנבים, שאם הם גונבים אותה או שמחזירים אותה כי הם חזרו בתשובה, אז הם נזרים שהיא לא תיפגע, והם זורקים אותה שהיא תיפול על המותניים, שאז היא לא נהיה טרפה. זאת הקבוצה הראשונה. קבוצה שנייה זה מכות שונות שהם לא על ידי נפילה. אז דבר אחד זה מלחמת שברים, שאם היא לא נפלה, הם לא נחשבים נפולה. דבר שני זה הקעה במקל, שאז חוששים רק אם החלק הקשה פגע באמצע הבהמה, כלומר או הקצה או הקשרים של העץ. דבר שלישי זה שאומר רב נחמן שהלידה לא גורמת לחשש לריסוק איברים. ניסינו להוכיח את זה אבל דחינו. זה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על הדין של נפולה, שאמרנו שצריך שהיא או תעמוד או לחכות מעט לעט, וגם אז צריך לבדוק. לגבי זה ראינו שלוש הערות. הערה אחת זה שיש מחלוקת לגבי אם היא הלכה, האם גם אז צריך לבדוק או שאז הכל בסדר. הערה שנייה זה שגם כשאומרים עמדה או הלכה, לא צריך ממש, אלא מספיק שהיא התחילה את זה. הערה שלישית זה איזה בדיקה צריך, אז יש מחלוקת האם מספיק כנגד בית המעיים, או שצריך גם לבדוק את הצלעות והשדרה. בכל מקרה את הסימנים לא צריך לבדוק. זה היה החלק השני של השיעור. בחלק השלישי דיברנו על נפילת עוף. כאן ראינו שני נושאים. הנושא הראשון היה החומר שעליו היא נפלה, כשראינו 10 מקרים שונים, מתי זה נחשב קשה ומתי זה נחשב רך. והנושא השני היה עוף שנלכד על ידי מלכודת של דבק, ואז נפל הקרקע, שרב אשי מתיר והמאמר אוסר. וראינו שתי כדאמרי, האם נחלקו בכנף אחת או בשתי כנפיים, ולהלכה בכנף אחת מותר ובשתי כנפיים אסור, כל טוב.